אז אתמול ראינו שהתורה היא סדר העולם וממילא סדר האדם. כלומר, התורה היא לא מטפלת רק בצד אחד של האדם, אם זה נשמתו, שכלו, או התורה לא רק מטפלת בצד אחד של האומה, אם זה בבית הכנסת של האומה, בבית המדרש של האומה, במועצה הדתית של האומה. והתורה גם לא רק מטפלת בעם אחד, כלומר בעם ישראל. והתורה מצד האמת גם לא מטפלת רק בעולם אחד, אלא בכלל בעולמות. ולכן אמר שלמה המלך, אמר שלמה, יתמוך דבריי ליבך. למה דברי תורה תומכים את הלב ולא את המוח? כי הלב הוא החיים. הלב הוא מי שמזרים, האיבר שמזרים דם לכל האיברים, ולכן אין ערך לא מצד עצמו, כמו שיש לו ערך מצד שהוא נותן חיים להכל. ולכן, אמר שלמה המלך, התורה היא לב החיים. כי התורה היא לב. כי התורה היא חיים. ולכן התורה היות והיא החיים, אז, והיא מקור החיים, אז הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כשהוא הסתכל בתורה וברא את העולם, זה אומר שהיות וכל המציאות שנקראת עולם, זה הביטוי המעשי, לשורש רוחני שקדם לזה, השורש הרוחני שקדם לזה, זה התורה. ולכן אם עם ישראל, שהוא הגילוי האמוני הראשון, שמכוחו ניתנה תורה לעולם, לא יקבל תורה, כלומר אם לא יהיה מפגש בין ישראל לבין תורה, בין שני הגילויים האמוניים הראשוניים, עוד לפני היסטוריה וטבע, אז אם זה לא יתגלה, כלומר באופן סגולי, זה מתגלה, זה נמצא באופן קבוע, אבל באופן בחירי, אם זה לא יתגלה בפועל, אז אין טעם לעולם. זה לא שקודם אנחנו מחריב את העולם אם לא נקבל תורה כעונש, אלא פשוט אין קיום לעולם. קיות והתורה היא הסדר, אז לא רוצים לקבל את הסדר, אז אין סדר, אז יש טוב ובואו. פשוט, זה פשט הדברים. לכן בקיצור שורה האחרונה, כמו שדיברנו אתמול, התורה היא סדר העולם. וכמו שדיברנו מתחילת השנה עד שלשום, ישראל הם סדר התורה. והתורה היא סדר העולם. עד לכאן הגענו אתמול. בואו נקרא במהירות את הכל. ויורני ויומר לי, יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה. ואמר, כאשר נתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דבריי ליבך. כלומר, התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך. כי לב האדם שם החיים. והתורה תחזיק ליבך, ולא רק שכלך, ולא רק נשמתך. ותיתן לך חיים. וממילא הביטוי בפועל יהיה מצוות, אבל נעזוב כרגע את הנושא של מצוות, ותשמור מצוותיי וחיה. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. ואיך לא יהיו מאשרים מלשון אישור וממלא אושר? הם נותנים אישור, כי זה הסדר, כי זה המקור. ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה ועם האדם? עם האדם הכוונה שהיא מקורו. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם? דבר זה מדברי חכמים שאמרו כי לכך הוסיף ה' בשישי, וערב ובוקר יום השישי, כפי שדיברנו אתמול, שישי בסיוון או חמישה חומשי תורה, לומר כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון. אם יקבלו ישראל התורה מוטב, ואם לאו, לא כעונש, אלא פשוט כעובדה, יחזור העולם לטוב ובו. ואם כן, כשעם ישראל קיבל תורה, יוצא שבאופן מעשי היסטורי, כלומר, אם אנחנו יורדים מהאידיאל של ישראל ותורה, שהאידיאל הזה הוא מוחלט, לפני בריאת העולם, ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם, והמפגש בין ישראל לתורה קדם לעולם, בהיסטוריה, היה לזה ביטוי מעשי במעמד הר סיני, שקיבלנו תורה, נעשה ונשמע, עם כל מה שזה אומר. אחר כך מהלך ההיסטוריה מהר מאוד, אחר כך 40 יום אחר כך הגיע חטא העגל. כלומר, הרבה מצבים במהלך ההיסטוריה לא התגלה בפועל החיבור הזה בין ישראל לתורה, אף על פי כן היות וישראל קיבלו תורה וחשפו בפעם אחת, ישראל שעמדו להר סיני, פסקה זו המתן, ישראל שאמרו נעשה ונשמע, קיבלו תורה, היות וזה הופיע פעם אחת בהיסטוריה, אז ישראל אף על פי שחטא בכלל ובפרט ישראל הוא. זה עומק הדברים שאף על פי שחטא ישראל. כי המפגש הזה כבר היה, והמפגש הזה יצר מהות, או יותר נכון חשף את המהות. וחשיפת המהות הזו היא לנצח. היא לא התבטלה.
אז חשיפת מהות,
המהות היא לפני העולם.
אז האדם, אמרת שהאדם הוא המקור
של... האדם, המהות היא לפני העולם. היית אתמול בשיעור?
דיברנו על זה.
שמה?
לא.
לא היית אתמול בשיעור.
ודיברנו על זה.
אבל היית אתמול?
לא.
את צריך להשלים את זה, מה נעשה?
כן.
אז אתמול קצת עסקנו בזה יותר בהרחבה, אני לא רוצה לפרט עכשיו. אז ישראל ותורה, זה המהות שלפני העולם. המפגש המעשי היה במעמד הר סיני ומעמד נתינת התורה וקבלת התורה. וממילא ברגע שזה קרה, אז זה מוחלט. זה נצחי, זה לא ישתנה. ולכן גם אם יהיה חטא בישראל, זה חיצוני. אפילו חטא העגל נקרא אבק, חטא העגל, כמו אבק שהוא חיצוני לבגד והוא לא מהותי, כמו שהרב אומר בעיניה. טוב, בכל אופן, ואם כן, דברי תורה, מחזקים ותומכים הכל, עד שיש לעולם קיום. וכל זה מפני כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג לא רק בצד הדתי, אלא בכלל, ואיך יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשה, וזהו עניין התורה, וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם, עד שהתורה היא סדר הכל. כמו שראינו בעול התריעה, פסקה 2, שהתורה מלשון הוראה, את מה היא מורה? את הכל. היא מורה את המציאות, היא מורה את החיים, היא מורה את הנשמה, היא מורה את הגוף, את הגבייה, היא מורה את הפרט, היא מורה את הכלל, את הדור, את העולם, את הדורות, את העולמים. עד לכאן אתמול. בסדר? נתקדמים. אם כן, במשפט אחד, התורה היא סדר העולם, כי זה הסדר שמכוחו נברא העולם. ואם אנחנו רוצים לסדר את העולם באופן מעשי, אז ודאי שהסדר הוא תורה. אם כן, מי יסדר את העולם? המפגש בין ישראל לתורה. הלאה. וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם. עד שהתורה היא סדר הכל. רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה. כי אי אפשר זולת זה. כי על האדם מוטל לשמור על הסדר הראוי לו. ולכך הדבר הזה נגלה במפורש לאדם. אבל סדר כל העולם כולו, גם כן הוא בתורה. כלומר, זה שהתורה היא סדר האדם, בואו נצמצם את זה יותר. זה שהתורה היא סדר האדם במובן הדתי, נקרא נצמצם את זה יותר, שולחן ערוך. אז זה פשוט. כלומר, אדם יודע שאם הוא לא יתנהל על פי הסדר התורני, אז הוא לא מסודר. אז הוא בטוב ובואו. אז זה דבר פשוט שהתורה היא סדר האדם הפרטי. אומר הרב, אומר המהר"ל, סליחה, אבל התורה היא סדר העולם. שהרי יסתכל בתורה וברא אלמה, אם כן לא רק יסתכל בתורה וברא את האדם, ולא רק יסתכל בתורה וברא את בני ישראל, ולא רק יסתכל בתורה וברא את בית המדרש בעם ישראל, אלא יסתכל בתורה וברא את אלמה, את כל המציאות שנקראת אלמה, כל ההיסטוריה וכל הטבע, כל המציאות החל מהדומם עד העולמות, הספירות הרוחניות, וכל המאורעות בהיסטוריה, היסטוריה וטבע. אם כן, התורה היא לא רק סדר העולם, היא לא רק סדר האדם, אלא גם סדר העולם, אלא שסדר האדם, התורה כסדר האדם זה דבר גלוי, התורה כסדר העולם זה דבר יותר מסתתר. לכן היסטוריה, אסתריה, כמו שכותב הרב קוק. אבל סדר כל העולם כולו, גם כן הוא בתורה, שאין התורה אלא רק סדר מציאות העולם בכללו. וזה שמו במדרש, שהמביט בתורה, הוא ברא את עולמו. רוצה לומר, אז אם כן, מצד אחד, התורה היא סדר האדם הישראלי הכללי, כלל ישראל והפרטי, אם מקבלים תורה מוטב, אם לא מחזיר את העולם טוב ובואו, מצד שני, התורה היא סדר העולם בכלל, לא רק בני ישראל. ולכן, הסתכל בוראיתה וברא אלמה. רק אולי נסיים את החלק הזה. וזה שמו במדרש, שהיה מביט בתורה וברא את עולמו, רוצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל, בעצמיותה. ולכן, כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה, שהיא סדר הכל, הוא ברא את עולמו. עד לכאן, שלב א'. תכף מתפתחים, שלב ב'. כן.
אם התורה היא סדר העולם והאדם, הכוונה שחוץ מהסדר המעשי של ההלכות, זה גם סדר, נגיד המבנה האנטומי של גוף האדם, זה גם תורה?
נדע.
זאת אומרת, זה מתבטא בכל הממדים.
נכון, אלא יש, נדבר על זה בהמשך, יש תורה שהיא תורה יותר גלויה, קוראים לזה, בגדול, ממש בכותרת כללית, קוראים לזה קודש, ויש תורה שהיא יותר סמויה, קוראים לזה חול.
זה כאילו הרכב של העולם, איך העולם בנוי?
הכל, הכל, כל הכוחות, כל הכישרונות, הכל. הרמקול הזה זה תורה. הפתק הזה זה תורה.
זאת אומרת, אז המצוות זה רק מה שה...
אלא מדרגות מדרגות. כמו שהאדם, הזרת הזאת זה תורה, והשערה פה על האצבע הזאת זה תורה. סליחה, לא תורה. הזרת הזאת זה חלק מגוף האדם, והשערה הזאת זה חלק מגוף האדם, והלב זה חלק מגוף האדם, והמוח זה חלק מגוף האדם. אבל מה אתה משווה? בין מוח לשערה. בלי שערה אפשר להסתדר. בלי מוח אין חיים. אז יש מדרגות מדרגות בהופעת, נקרא לזה, האיברים או כוחות החיים שבאדם. יש איברים למשל שהנשמה תלויה בהם, יש איברים שהנשמה לא תלויה בהם. אז מדרגות מדרגות בהופעת התורה. אז יש תורה שהיא מופיעה יותר בגלוי בשיא העוצמה שלה, יש תורה שהיא דרך מעטפות ומסכים, ואז התורה היא יכולה להיקרא בסוף בכל.
המצוות עצמם
שנתנו לעם
ישראל, הם בעצם הרצון
האלוקי
מהאדם?
אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. אתה שואל שאלה, האם התורה והמצוות זה אותה מדרגה? לימוד תורה מול קיום מצוות.
לא לימוד תורה.
בוא נשמור את זה להמשך, נדבר על זה. אנחנו נגלה שיש שלוש מדרגות בתוך הקודש. או נגיד ככה, שלוש מדרגות באדם ביחס למפגש שלו עם התורה. יש לימוד תורה, יש מעשה מצוות, ויש מעשה חולין. יש במדרגות יותר נמוכות מזה, אבל אלה שלושת המדרגות החיוביות. נדבר על זה בהמשך. אם יש התנגשות בין לימוד תורה לקיום מצווה, ונגיד שהמצווה יכולה לעשות על ידי מישהו אחר, וזמנה לא עובר, מה קודם?
תורה.
אם יש התנגשות בין מצווה, בין מעשה מצווה למעשה חולין.
מצווה קודמת.
כמובן, זה לא מדויק עד הסוף, כי אם המצווה לא יכולה לעשות על ידי מישהו אחר. או אם מעשה החולין הוא, יש לו משמעות, יש לו ערך.
אבל נחדד את השאלה יותר, מה שהתגרדתי לשאול זה כאילו, לא בלימוד תורה עצמו, אלא אמרנו שהתורה זה גם כל המבנה האנטומי או הביולוגי של העולם, והמצוות והתורה שנקראת קודש, זה כאילו הרצון האלוקי מהאדם מתוך כל הסיפור הזה.
לא הבנתי.
זאת אומרת, כאילו שיש תורה שהיא הרכב של העולם, נכון, בנוי, החור, חומרים, יסודות וכו', ויש תורה של קודש, של מצוות וכו', שזה כאילו בתוך העולם הזה, מה האלוקים רוצים מהאדם.
הייתי מעדיף להגיד את זה אחרת. יש מקור אחד שהוא המקור של הכל שהוא תורה, ויש מדרגות בגילויים של התורה. אז אתה זוכר שאמרנו שהאור האינסופי, האור האלוקי האינסופי, הוא אותו אור. אלא אם יש עליו מעטפת קטנה, שמאל, האור שיהיה בחוץ הוא אקסטרה לארג'. וזה אתה תקרא קודש. ואם המעטפת היא גדולה, מעטפת אקסטרה לארג', האור בחוץ יהיה שמאל. וזה תקרא חול. בסדר? טוב. אבל אנחנו נדבר על זה. הלאה. אם כן, התורה היא סדר העולם, היא מקור העולם, היא כוללת את כל הכוחות, ומלא הגילויים של כל מה שמתגלה בעולמנו ומעבר לעולמנו, מקורו הוא תורה. אלא מדרגות מדרגות בתורה. יש תורה יותר גלויה, יש תורה יותר נסתרת. לך אגב, כמו שאנחנו יודעים שיש למשל גילויים אלוקיים שהקדוש ברוך הוא מתגלה יותר, ויש גילויים אלוקיים שאנחנו יכולים להתגלה פחות. אז גם בהארת פנים וגם בהסתר פנים, הכל הוא אותו מקור. גם בחסד, גם בדין, הכל הוא אותו מקור. גם כשהשם נקרא הוויה וגם כשהוא נקרא אלוהים, זה אותו מקור. אבל עכשיו הוא מתגלה בצורה שונה. אבל זה לא סותר שהמקור הוא אותו מקור. אז יש מצבים שבהם הוא מתגלה יותר, מצבים שבהם הוא מתגלה פחות. יש מצבים שבהם הוא מתגלה בצורה ישירה, מצבים שבהם הוא מתגלה בצורה עקיפה. טוב. הלאה. אם כן, עד לכאן התורה היא סדר העולם. והאדם, אומר המהר"ל, ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. זה שיש סדר, זה מחייב שיש קשר. אני אגיד את זה בצורה קיצונית, למרות שזה לא בדיוק מה שכתוב במערל, אבל רק כדי להסביר את זה. הבנתי שהתורה היא מקור הכל. אז בסדר, אז הכבוך הוא הסתכל בתורה, ברא את העולם. אחרי שברא את העולם, והעולם מסתדר כי הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, עזב אלוהים את הארץ, עזבה התורה את הארץ. עכשיו הכל מסודר, נגמר. למה עכשיו צריך תורה? אלא זה שיש סדר, כי הכל נברא ממקום אחד והולך למטרה אחת, זה על כורחו מגלה שיש גם קשר בין הפרטים. אתה לא יכול להגיד, הכל מסודר. זה שזה מסודר, זה אומר שזה צריך להיות, להמשיך להיות מסודר. יש קשר, כי זה לא רק שאלוהים ברא ועזב. התורה, הסתכל בתורה, ברא את העולם ונגמר. אלא התורה היא היום, אתמול, מחר. היא מקשרת בין כל החלקים שאמורים להיות מסודרים. אז זה לא רק שיש סדר וזה נגמר. יש קשר וזה מתמיד. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. יש חי ויש קיים. כל דבר שהוא חי, הוא יכול בסוף למות. אבל הקדוש ברוך הוא חי, והוא ממשיך לחיות, הוא לא מת. הוא קיים. אם כן, יש חיות ויש קיימות. התמדת החיות. חיים זה יש מאין, קיימות זה התמדת החיים האלה. אז הסדר זה דבר אחד, אבל הקשר זה ודאי הדבר השני, חייב להיות. ולכן, גם אם יבוא אדם ויאמר, אני מאמין שיש אלוהים, והוא ברא את העולם, והתורה היא מקור העולם. בסדר? אז הנה, כבר הוא ברא עולם, שיש בו סדר בין החלקים. אבל האם יש קשר בין הפרטים? א', בעולם הטבע, ב', בעולם ההיסטוריה. האם יש קשר בין המאורעות? לא כל מי שמאמין שאלוהים ברא את הטבע, הוא מתיישר עד הסוף עם האמונה שאלוהים מנהיג את ההיסטוריה. כי זה יותר מסובך לראות שיש קשר בין המאורעות. ויש קשר בין, בין המאורעות ובין המקור שלהם לבין המטרה שלהם, התוצאה שלהם. זה הרבה יותר מסובך. אז התורה כסדר, אני מבין. זה שיש לי ארון מסודר, זה אני מבין. אז יש פה חולצות, ופה מכנסיים, פה עטים, ופה כוסות. בסדר. אז יש מחלקת גרביים, ומחלקת כיפות, ומחלקת ציציות. בסדר, הבנתי. עכשיו, האם יש קשר? האם יש קשר בין הכוסות שבארון לבין העטים? בין הגרביים לבין הציצית? אז התפיסה הפשוטה אומרת לו, כל אחד מתנהל באופן עצמאי. זה חלק מהסדר. אבל האם יש קשר? יש קשר. זה לא רק שיש סדר, יש קשר. נקרא את זה ונסביר אולי יותר קצת. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, ממילא זה לא סדר שהיה פעם אחת ונגמר, אלא זה סדר שהוא מתמיד. סדר שהוא מתמיד זה מגלה שיש קשר בין החלקים. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. וכך אמרו, כמו שהזכרנו בתחילת השנה, בעשרה מאמרות נברא העולם. אם כן הבנתי, בעשרה מאמרות נברא העולם, אם כן יש בורא, אם כן יש סדר, בסדר. אם כן הקדוש ברוך הוא אמר. אז אם ככה שואל את המשנה, איך אפשר לומר במאמר אחד נברא העולם? אם אתה רוצה לברר את הסדר, שיש מקור לבריאה, אז תגיד, מאמר אחד נברא העולם. גם צריך להגיד עשרה מאמרות נברא העולם. זה מגלה שיש לא רק מקור אחד שסידר את הכל, אלא יש קשר בין כל החלקים שהוא סידר. למה אתם מעקמים את הפרצופים? לא ברור. טוב, נתקדם עוד טיפה. ולכך אמרו, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול להיברות, ומה תלמוד לומר לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, או שמזהים את הקשר, ולפרע מן הרשעים, לפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, אלה כאן לשון המשנה באבות. ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות, מהכבוך רוצה לתת 10 סוכריות או 10 סתירות. זה ודאי לא זה, אלא. אבל הפירוש הוא, ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות, אף שיכול לברותו במאמר אחד כתת עונש לרשעים. מהכבוך הוא נהנה להתעלל ברשעים. כי דבר זה אין הדעת נותן. אלא, אבל הפירוש הוא, שאנחנו חיים בעולם של ריבוי, ולריבוי הזה יש מקור, עד לכאן סדר. אבל לריבוי הזה לא רק שיש מקור, יש גם קשר בין כל הפרטים המרכיבים את הריבוי. אז לא רק שיש מקור אחד, יש גם קשר בין כל החלקים. יותר קל לראות את האלוהים בטבע. אז בואו נפגוש את אלוהים בחי, בואו נפגוש את אלוהים בצומח, בואו נפגוש את אלוהים בדומם. אז הנה, הגעתי לסברה שיש אלוהים בזהב, ויש אלוהים בפיל, ויש אלוהים בתפוח. בסדר? אבל אם אלוהים ברא זהב, פיל ותפוח, מה הקשר ביניהם? זה הרבה יותר סמוי, זה הרבה יותר נסתר. אם אלוהים מתגלה באירוע ההיסטורי הזה, ומתגלה באירוע ההיסטורי ההוא, ומתגלה באירוע ההיסטורי השלישי, בסדר. אבל מה הקשר בין שלושת המאורעות? זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר פנימי, זה הרבה יותר סמוי. הגעתי למכון מאיר, נדבר כדוגמה. דיברתי עם מי שדיברתי, הבנתי שיש פה סדר. יש פה סדר בוקר, סדר אחרי צהריים, סדר ערב. יש כיתת אמונה, יש שיעורים. יש שיעורי גמרה, יש חברות בגמרה. אם כן, הכל מסודר, מצוין. אבל האם יש קשר בין שיעור לשיעור? האם יש קשר בין החברות שלי, בנושא א', לשיעור בנושא ב'? האם יש קשר בין השבת לבין יום רביעי? או שרק יש סדר, יש את התוכנית של יום רביעי, ויש את התוכנית של שבת. אבל אין קשר בין שבת ליום רביעי. לכן אפשר לנסוע לשבת. זה חיסרון גדול. יש קשר, לא רק סדר. יותר קשה להכיל את הקשר שבתוך הסדר, מאשר את הסדר בלי קשר. לכן סוגיית הקשר היא סוגיה קשה מאוד. הסוגיה הזאת היא סוגיה שהיום רוב בני אדם טועים בה. לא רואים קשר בין החלקים. במאורעות היסטוריים לא רואים קשר בין המאורעות. קרה מאורע א', בוא נדון מה הוא היה, ננתח אותו, נבין אותו, נפיק לקחים, נלמד מהכישלונות, זהו. מה זה קשור למאורה שהיה לפני 100 שנה במקום אחר על פני כדור הארץ, בנושא אחר לגמרי? אין קשר. זה בדיוק. לכן התורה היא סדר העולם, והתורה היא הקשר בין כל החלקים המרכיבים את הסדר. נקרא זה שוב. אבל הפירוש הוא כי מספר עשרה, בעשרה מאמרות, מורה על דבר שיש בו ריבוי, אחד ועוד אחד ועוד אחד, המספר הכללי הראשון שווה 10. כך מקובלנו. גם 7, גם מספרים אחרים, אבל בואו נדבר כרגע על 10 ברמה העשרונית. והוא כלל אחד, כלומר הרבה הרבה פרטים, אבל שהפכו לכלל. והוא כלל אחד מקושר, כי אחד ועוד 2, כלומר ועוד 1 שווה 2, ועוד 1 שווה 3. סך הכל הגענו ל-10. כן, זה לא שיש 1 ליד 1, ליד 1, ליד 1. אלא יש 1 ועוד 1, ועוד 1 ועוד 1. זה שונה אם אני מגיב לעשרה האלה, אחד ליד אחד, או אחד ועוד אחד. אחד ליד אחד, אז יש סדר של אחד, אחרי זה יש סדר של שניים, אחרי זה יש סדר של שלושה, כלומר מספר שלוש, אחרי סדר של המספר ארבע. אבל כשאני אומר, לא, אחד ועוד אחד הביא אותי לשניים, אז זה קשור אחד ועוד אחד. והשניים ועוד אחד הביא אותי לשלוש, סך הכל הגענו בסוף ל-10. אז זה לא אחד ליד השני. זה אחד עם השני. זה משהו אחר. זה לא שכשאנחנו מתחתנים אנחנו חיים אחד ליד השני. אנחנו חיים אחד עם השני. זה משהו אחר לגמרי. זה לא שבחברה, בציבור, אז יש אוכלוסייה מסוג כזה, קבוצת אנשים מסוג כזה, אוכלוסייה אחרת וקבוצת אנשים מסוג אחר. לא, יש קשר בין הקבוצות. אז הכל מקושר. אז כל סוגי הדומים מקושרים לזה לזה, לכל סוגי הצומח, לכל סוגי החי, לשני סוגי האדם, לכל סוגי הממדים הרוחניים וכו'. זה מדרגה אחרת לגמרי של מבט. אז המספר 10 הוא בעצם פרטיים, אבל שמורכב מהם בסוף, זה ריבוי של פרטים שבסוף יוצא מהם כלל, שהוא לא אחד ליד השני, אלא אחד עם השני. עובדה, הגענו בסוף ל-10. ולכן, כי כך הם 10, אבל הפירוש הוא כי מספר 10 מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד מקושר. כי כך הם 10, כי עד ת' עד 9, מספר הפרטי, שכל אחד מחולק לעצמו. אבל 10 הוא מספר כללי, לכן 10 כידוע בגימטריה קטנה. אחד. כי יש כאן ריבוי של פרטים, אבל יש כאן בעצם כלל אחד. לכן האות יוד היא נקודה. כי בעצם הכל מתחיל מנקודה אחת, שמשם הכל...
מה זה גימטריה קטנה?
1 ועוד 0. 17 גימטריה קטנה כמה? 8. 142 כמה גימטריה קטנה?
7.
29 כמה גימטריה קטנה?
11.
לא.
2.
כי 2 ועוד 9 זה 11. 1 ועוד 1. 2. בסדר? אם כן, 10 בגימטריה קטנה, 1. וזה גם האות יוד. זאת הנקודה הראשונה ששם הכל מתחיל. וכך היוד מורה על מספר 10, כי היוד היא קטנה. עד שאין לה חלוק היוד לשניים לקטנותה. טוב, עם קרן לייזר אולי. שהיא כמו נקודה אחת. הוא מורה לך כי 10 הם מסודרים יחד, עד שהם כמו דבר אחד.
אבל... מה זה?
כמו, לא משנה, הדבר שאי אפשר לחלק אותו, קיצור. ולכך, גם כן מספר 10 הוא אחד במספר קטן. כי 10 הם כלל אחד, לגמרי. ומורה זה כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד. כי סדר העולם היא התורה שהיא סדר אחד לגמרי. כי התורה היא אחת, וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, שלב ג' עכשיו, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר להכל. אם יש מקור אחד שסידר את הכל, ויש קשר בין כל החלקים, יש מקור אחד שסידר את החלקים, ויש קשר בין החלקים, כשחלק אחד יוצא, אז הכל משתבש. וואי, וואי, וואי. אם יש לבנה, שמורכבת ממיליארד לבנים, לא, מה אמרתי? לבנה? לא. אם יש חומה, שמורכבת ממיליארד לבנים, אז א', יש כאן אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה מיליארד, ב', יש כאן חומה, לא רק מיליארד לבנים. אם אני מוציא מסלק לבנה אחת, נגיד שהשטח שלה או הנפח שלה זה חצי מטר לחצי מטר, ואויב יכול להיכנס מהחומה, מאחור בחומה, אז זה לא נכון להגיד שאין כאן אבן, אין כאן לבנה, חסרה לבנה, חסרה חומה. יוצא לפי זה, שאם יש פרט אחד לא מסודר, בתחום אחד, אצל אדם אחד, בבריאה, אז אין חומה, אין סדר, החומה פרוצה.
מה? אבל החומה יכולה להחזיק גם
לא, אויב יכול להיכנס. אלא אם כן, אתה שם שומרים בחלל. אבל לא בכל מקום במציאות יש שומרים, כידוע לך. וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר להכל, וכן לצד שני, וכן כאשר מקיים הסדר בדבר אחד, כי דבר אחד קשור להכל, ממילא הוא מקיים את הכל. וכן כאשר מקיים הסדר בדבר אחד, הוא קיום אל הכל. אז בכוחנו, חד ושלום, בכוח כל אחד מאיתנו להרוס את הכל, בכוח כל אחד מאיתנו לבנות את הכל. כי כל פרט קשור להכל, זה ידוע, ניקח דוגמה, חס ושלום, איך נוצרים בני אדם בעלי מום? מה קרה סך הכל שם?
חומוזום
מה? חומוזום אחד. הסדר בין החומוזומים משתנה. זה לא שיש כל החומוזומים בסדר, חומוזום אחד בעייתי, אז בתחום מסוים תהיה בעיה. לא. בכל המציאות הכוללת שנקראת אדם תהיה בעיה. חס ושלום, יצא פה אדם שסובל מפיגור. אז זה מקיף את כל האדם, זה לא פרט נקודתי. זה נכון להגיד, זה חומוזום אחד שיש בו בעיה. זה לא נכון. זה הכל פגוע. וכן להפך, אם יש פרטים מסודרים, וכל אחד מאיתנו סדר כמה שיכול, יותר בכמות או באיכות פרטים, אז הכל יותר מסודר. כן.
צריך
לזה
שני דברים.
כאילו
שאני מבין,
אם
אני מבין נכון, אחד זה שצריך להיות איזשהו איזון.
איזון בין מה למה?
כן בסדר ולא בסדר.
אנחנו צריכים להיות בסדר ובקשר.
דבר שני, זה שמוצאים הסדר, כנראה שלנו לא מספיק כואב שזה יוצא מן הסדר.
נכון.
זאת אומרת שיהיה
ביהודי אחר. מעשה ביהודי זקן שהלך ברחובות ירושלים, וראה מכונית נוסעת בשבת. אז הוא אומר לעצמו בשקט, שבת, שבת, שבת. שאלו אותו, מה נפשך? מה נפשך? מה זה עוזר? אני לא יכול לראות שמכונית נוסעת בשבת. אני, אם יש פה משהו שיוצא מהסדר שמשפיע על הכל. טוב, אז אנחנו נקווה לסדר את הכל ולקשור את הכל אחד לשני. טוב, אני ממש מתנצל, אני חייב להיות בשבע בבנייני האומה, שזה עוד שבע דקות.
שיהיה בסדר.
שיהיה בסדר ובקשר.